טוב, אנחנו חוזרים למידת הגאווה. שיך טפל בה, לקח אותה קצר. עד רדתה. בעזרת השם, שמנו לנו מטרה בעזרת השם, לדבר. אתם זוכרים שדיברנו על הביטוי לדבר. לדבר משפט, כן? נגד מלאכים, אדברה בעדותיך ולא יבוש. דיבור זה דיבור תקיף, אנחנו נדבר על מידת הגאווה, אנחנו נשפוט אותה. וכשנשפוט אותה, אנחנו נהפוך אותה לכל כיוון וכיוון, נגלה את חולשותיה, נגלה את מומיה, את חסרונותיה העצומים, העצומים והמזוויעים, הנוראים, כן? עד שאנחנו בעצמנו ניבהל, כשנבחח, או כשנחשוב שאת הדבר הזה אנחנו מחזיקים בתוכנו, זה המטרה, כן? לא נלד לבעלה, אין הכוונה להבהיל, מכיוון שאם נבהיל לא נלד ולא נבלד. אנחנו לא רוצים להבהיל, אנחנו רוצים רק לעורר, כן? אדרבה, כראוי לבן מלך שרצוי שידע שלא שייך לו הדברים האלו, זה לא שייך לו. ומתוך ההבנה הזו, תכלה שנה וכללותיה, יתברר הדבר כקללה וממילא, תחל שנה וברכותיה מתוך הניקוי העמוק והיסודי של מידת הגאווה, תהיה אפשרות של הופעה של הרצון האלוקי בתוך הנפש, שבמשך שנים ירש את מקומו, הדיח אותו ממלוך, או הדיחה אותו ממלוך, מידת הגאווה הבזויה, המסרחת, כן? כפי שמופיע כמה פעמים, שם גדולי ישראל ש... הגאווה היא מידה מסריחה ממש. כן? אליהו, הנביא, הנה נטועה כתוב, שהיה רואה בעל גאווה, היה סותם את פיו, את אפו. סירחון ממש, כך כותב הרב קוק, כן? שמידת הגאווה, כן? מסרחת ממש. היה שם את היד על חותמו. כן? ממש מרגיש סירחון ממשי, וכדאי שנבין את זה. לא כדאי להסתובב. מרוצים, שבעי רצון ושעננים, בשעה שמידה כזו עדיין מקננת בתוכנו. חשוב מאוד שנגיע למצב של אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. כמו שהקדוש ברוך הוא עצמו אומר על מידת הגאווה, או על הגאוותן, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, ראוי שגם האדם יגיע למדרגה כזו שהוא אומר, אין אני והיא יכולים לדור בכפיפה אחת. זו המטרה, להציג אותה אם כן בכל מאמר רומא, בכל גלגולה, בכל כיעורה. זה דרכו של המוסר מאז ומתמיד. המוסר הממוצע, המוסר הרגיל. Okay? גם המוסר היותר גבוה מעולם לא התעלם מפרוג'קטור, מהערת השלילה שבמידות הרעות. נכון שהמוסר היותר גבוה הוא מושך את האדם דרך הטוב. כן? מה שנקרא, הוא מציג לו את הכיכר באוויר, כיכר הלחם, כדי שאדם יעלה למעלה, ולא מתעסק עם כמה שהוא רעב, וכמה שהוא, כן, נבזי, אלא מראה לו את הכיכר. אבל לפעמים, כדי שנרצה לשאוף לכיכר, צריך להראות את כמה אתה ירוד. אין מה לעשות. כמו שאמרנו, אם לא תגיע לתודעה של כללותיה, לא תוכל לפרוץ ולבקש את ברכותיה. אם לא יהיה מצב נפשי של תכלה שנה וכללותיה, לא תוכל להגיע לשאיפה של תחל שנה וברכותיה. אין מה לעשות. סור מרע ועשה טוב. הרבה אנשים מראים להם את הכיכר באוויר. התורה היא מונחת. כל הרוצה לה יבוא ואיתו, ובכל זאת יש אנשים שבוחרים שלא לקחת. זאת אומרת, צריך קודם כל קצת טיפ-טיפה באמת להאיר את התודעה הזו של שלילת המידות הרעות, כדי שאדם יתאווה להיחלץ מהם, כן? שידע, שיכיר את מדינת הטרור הזו שנמצאת ממש בבטן האדמה, ולא ישלה את עצמו, השדות הירוקים שהוא רואה נגד עיניו, שדות בקמותיהם, בתבועתם, שמיים כחולים נפלאים, מרחבים יפים ושקטים, שלא ישלה את עצמו. יש עיר טרור מתחת לאדמה, ואחד התותחים ארוכי הטווח שלה, בלי ספק זו הגאווה. בלי ספק זו גאווה. המידה החמודה הזו, שיש כאלה שמוכנים אפילו להישבע ולחשוב שהיא מידה נפלאה, וכל הגאה יותר, כן? חשוב מחברו, כן? נפח את עצמנו, השואו, להראות כמה אנחנו טובים, להציג את מרכולתנו בחלון ראווה דמיוני. זו תרבות שלמה של פושט לפיו לאמור, ראו שאני טהור. תרבות שלמה מתגנדרת במידת הגאווה. זה פשוט מפליא לראות עד כמה המידה הזו הצליחה לבוא בקהל, כן? המידה הארורה הזו, לפחות הצד המקולקל שבה, איך הצליחה לבוא בקהל ולנהל ממש את הבריאות מן החותם, פשוט מהאף תופסת אותם. זה פלא עצום. הדבר הזה צריך לשים לו קץ. אנחנו נדבר על מידת הגאווה. הרבה לשון הרע נדבר עליה. בעזרת השם, לשון הרע לצורך. וכל הדורש בגנותה של הגאווה, הרי זה משובח. כל הממעט, הרי זה מסובח. לא למעט, להרבות לדבר על זה. והנה, נלך בעקבותיו. לאט לאט. שער ראשון נדבר על מידת הגאווה. בעמוד י' ת'. ומה טוב שנזדמן תחילה לכל השערים. מפני חיוב האדם להיבדל ממנה. כי פתח לרעות רבות. מפני חיוב האדם להיבדל ממנה. מעניין. כן? זה חיוב האדם. למה זה חיוב האדם דווקא? שני סיבות. האדם עלול לגאווה. זה דבר אחד. האדם מוכשר להגביה ליבו בדרכי השם. נבין את זה עוד פעם. חיוב האדם להיבדל מנה זה משתי סיבות. שתי סיבות לכאורה הפוכות. אחד, זה בגלל העלילות של האדם לגאווה. יש לו במה להתגאות לפעמים. חכם, הוא בונה, הוא יוצר בדעת, הוא מכיר ויודע. מה שאין כן בעלי חיים. השור שמושך בכוחו את המחרשה לא מתגאה כי הכל בטבעו. אין לו שום יכולת להתבונן על פעולתו התבוננות אובייקטיבית. כמה אני חזק, אני חורש. ההסתכלות הזו מבחוץ על הפעולות שלנו היא פרי השכל האנושי. שאדם מסוגל לבחון את פעולותיו מבחוץ, לשפוט אותם, לשפר אותם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חלון אובייקטיבי שדרכו אנחנו מסתכלים על פעולות חיינו. דבר מעניין. יש לנו אפשרות לקבוע ערך לפעולות. יש לנו אפשרות להתבונן על פעולה שאותה אנחנו עושים, כאילו להתבונן בחוץ, ולומר, אני עושה. זאת אומרת, אנחנו מפקיעים את השליטה מיד הטבע הספונטני, על ידי המחשבה, ומגיעים, אני שלמה בניתי הבית. דבר מפליא. אני שלמה בניתי הבית. 8 פעמים. כנגד 8 פעמים שהוא אמר, אני שלמה, הוא אמר 8 פעמים, הכל הבל בספר קהלת. יש אומרים שזה התיקון. כך שמעתי מאחד ממורי התנ״ך הגדולים, כך הוא אמר, כן, הביא השערה כזו, אולי מעצמו, אולי מפרשנים, לא זוכר בדיוק, כנגד 8 פעמים שהוא אמר, אני שלמה בניתי הבית, הוא אמר 8 פעמים, בספר קהלת, הכל הבל. מעניין. אבל תשימו לב כמה זה מעניין. כרגע אני בתודעה שאני מלמד. אני אומר דברים. אני מלמד תורה. אני מתרשם מעצם העובדה שאנשים יושבים ומקשיבים. תראו מה זה עושה לי. רגע, מקשיבים לי. אני אומר דברים לפני אנשים. יש פה אפילו אינטרנט. שומעים כמה אנשים. מעניין. אוי, זה מתחיל לעורר מחשבות על עצמי. על כוחי, על היכולות שלי. אולי נעשה מזה ביזנס. אולי ניקח את זה לאיזה מקום של לבנות במה לעצמי. למה לבזבז את זה? זה טוב מאוד. כלומר, הפעולה שאני עושה כרגע, מה גורמת לי ההכרה והמודעות? במקום שהפעולה הזו תהיה בבחינה של לכך נוצרת, שאז אין מקום לי הגאווה, כי זה חוק. אדם שלומד תורה, לכך הוא נוצר. אדם שמלמד, אם לזה הוא נוצר, לכך נוצר את זה. מה זה? מה גורם את התודעה? היא מפקיעה את ההרגשה שלכך נוצרת, של ההרגשה הפשוטה שאני עושה רצון השם, זה הכל. זה נקרא לשם שמיים. ההכרה מפקיעה את המהלך הפשוט, שבעצם אנחנו לומדים כי לכך נוצרנו, כי זה המשך הזרימה של הרצון האלוקי בתוכנו, על ידי התבוננות מבחוץ. מה קורה? אני מעלה על דעתי שכדאי להטות את הרווח או את הפעולה הזו למקום אחר, לרווח אחר. רגע, למה שהקדוש ברוך הוא ירוויח מהעניין שאני לומד? אולי אני ארוויח מזה? למה לא? אם למדת תורה הרבה, מי שלמד תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. ראיתם איך נוצרת גאווה? שמשהו מערער את המעמד שלכך נוצרת. זה מה שעושה התודעה, כאשר לא שולטים על תפקידיו של השכל. כלומר, באמת מעלתו של השכל המתבונן ומסתכל מן הצד, זה לפקח על הפעולות ולהכניס בהם, כבר ראינו את זה במסילת ישרים, ביום ראשון, מי שהיה בשיעור וזוכר. תפקידו של השכל זה להתערב במהלך הטבע, רק באופן זה, שהוא לוקח את היסודות הטבעיים של הטבע, כן? את החומר הגולמי, ונותן לו כיוון אידיאלי, אבל יותר. ברגע שהשכל מתערב, התערבות שמשנה ערכים, פה מתחילה הבעיה. ברגע שהשכל מתערב בפעולת הלמידה, צופה על פעולת הלמידה מן הצד, ומפקיע אותם המהלך הטבעי של כל מעשיך לשם שמיים, פה מתחילה הבעיה. מה תפקידו של השכל? תפקידו של השכל זה להגיע לאהבת השם יתברך, כשאני מתבונן ורואה שאני עושה פעולה. למען שמו? כשאני לומד את תורתו. איזה זכות, איזה יופי, איזה חסד. תודה השם. מתוך כך, מתוך ההתבוננות השכלית, אני מגיע להודעה. אני מגיע להבנת הערך של מעשיי. פלאי פלאים. בזה אני משלים את הבחירה החופשית. אני בוחר בטוב, מתוך הכרה וחפץ. אבל ברגע שהשכל מתחיל לרקום תוכניות אלטרנטיביות למהלך הפשוט של אמרתי ונעשה רצוני, את הכל ברא לכבודו, פה מתחילה הבעיה. זו הגאווה. הגאווה זה מקל בגלגלים של תנועת הרצון האלוקי ששוטף על כל המציאות, ממלא את כל הכלים, גודש את הכל. והאדם עם השכל, שפע או עושר ששמור לבעליו לרעתו, השכל האנושי שאנחנו לא יודעים את תפקידו, או כשלא יודעים את תפקידו, כל שכן שהשכל הזה נשלט על ידי מידות רעות, המידות הרעות משחקות בו. הן לוקחות את הכוח הזה ובאמצעותו מתחילות לרקום מזימות של השתלטות, להדיח את הקדוש ברוך הוא מלמלוך, ולהמליך את הרצון השרירותי של האדם, של כוחי ועוצם ידי. אז אמרנו, מפני חיוב האדם להיבדל מנה, שזה הצד השלילי שתיארנו כעת, אבל בדיוק אותו השכל, אותו השכל בדיוק, ממנו חלילה הכללה, איך אומרים? חובת הלבבות, ראש לכל המדווים וראש לכל הרפואות. השכל, עם אותו כוח, ממש כחרב עלת המתהפכת. אותו שכל, אותו תבונה, אותו יכולת להעריך מעשים, להתבונן עליהם בסקירה, כן? אותו כוח. לעתים, הוא יכול להיות שיא התומעה, או כלשונו של החובת הלבבות, ראש לכל המדווים. מדווים זה מחלות. אבל שיודעים להשתמש בו, כמו שהוא יגיד לנו בהמשך, שיודעים להשתמש בשכל, פתאום הכוח הזה הוא כוח שמאיר את ערך חיי האדם, ערך לימוד התורה, ערך בריאתנו בצלם אלוקים. איזה זכות, נבראנו בצלם. העובדה הזו לא נעלמת מעינינו, אנחנו מתרוממים להכרה של נבראנו בצלם, ומתוך כך אנחנו מעריכים את חיינו. אלוקי נשמה שנתת בי תורה, איזה זכות זה להתבונן בעובדה הזו, ולא לחיות את החיים באיזה מין, כן? איזה מין מונוטוניות משמימה של רצון עיוור. איזה כיף זה. אנחנו יודעים שנבראנו בצלם. יודעים מה המשמעות של הדבר המופלז. מסוגלים באמצעות הדעת לגרות את העובדה הפנימית הזו של בריאתנו בצלם, ולאפשר לידיעה הזו לעשות פירות. דבר רצון. אז הנה, חיוב האדם להיבדל ממנה. כן? בגלל עלילותו לה, ובגלל מעלתו של האדם, שהוא נברא להכיר את בוראו. לכן הוא צריך להיבדל מן הגאווה. מה לאדם ולגאווה? יצור שנברא כדי לעבוד את בוראו, מה לו ולגאווה? חיוב האדם להיבדל, כי אין לו שייכות לגאווה. בעלי חיים, לא שייכים לזה. בהמה. במה. מה שיש בה זה מה שהיא. היא לא מסוגלת לצאת מחוץ למסגרת של הקיום האישי שלה. אין אפשרות. אין אפשרות. שולט בה הטבע. הטבע המעגלי. אין חדש תחת השמש. שולט בה מעמד טבעי חזק מאוד. קולה אותה. במיליוני מנעולים. חרישים. טבע. איזה כוח עוצמתי יש לטבע. קולה את הבהמה, את כל היצורים, קולה אותם חזק, לא מאפשר להם להביט על עצמם מבחוץ. לא, צר עולמי כעולם נמלה. לא מאפשר. האדם חייב להיבדל מן הגאווה, כי היא בעצם משפילה אותו לאפר, ומסתירה ממנו את ההוויה העליונה. ברגע שאתה חושב, רבותיי, זה חייבים... זה לא מילים, זה צריך לעקוב אחרי הרגשות האלו ביומיום. אדם חייב להתפכח מהשליה, מהעיוורון, מהתרדמה, ולהרגיש עד כמה הוא כלוא בתוך עצמו. איך המחשבות שזורמות בתוך האדם, הן מחשבות שמשאירות אותו בתוך עולם מאוד צר. הוא לא חש, הוא לא חווה, הוא לא חי. מציאויות אחרות. אתם יושבים מולי. אבל כמה אני חווה ממציאותו של כל אחד ואחד. אני יכול להגיד אולי 70%, 50% מהשמות. אני יכול אולי לתאר תכונה כזו או אחרת וכמה. אבל כמה אתה חווה את הזולת? עד כמה עולמו מעסיק אותך? עד כמה אתה חולם עליו בלילות? עד כמה אתה נותן עיניך ולבך להיות מצר בצרתו? חלקים גדולים בקיום שלו הם לא רלוונטיים לגביך. לא רלוונטי. אתה יודע למה? אתה תופס יותר מדי מקום בעולם. זו הגאווה. אין מה לעשות. אין הקלות בדברים האלו. וברוך השם, אנחנו במיטב שנותינו, ואנחנו יכולים לתקן הרבה מאוד. אבל חשוב מאוד שלא נשלה את עצמנו. קודם כל, ברוך השם שזכינו למה שאנחנו כן מרגישים את הזולת. ברוך השם. בכל אופן, פרפור הלב, שיש לנו כאשר האצבע הקטנה שלו נפצעת, כן, זה טוב, אנחנו צריכים בהחלט לסמוך על כך. בהחלט צריכים לסמוך על כך. אבל צריכים לדעת שעולמות שלמים עדיין נעלמים מאיתנו, אנחנו לא מודעים לקיומם, אנחנו לא מודעים לסבלם, אנחנו לא מודעים למחויבות שלנו כלפיהם. אם היינו מודעים, היינו חיים אחרת לחלוטין, גם הוא אחרת. זו הגאווה. הגאווה שממקדת את תשומת הלב, לופתת את האדם לפיתה דמיונית, לפיתה רגשית, רצונית חזקה. וכל היום, אני. כל דבר שאני עושה, בסופו של דבר אני מונה את המאות בקופה שלי. ספירת מלאי, סוגרים את הדלתות, כמה עשה הבנק היום? כמה עשה? סופר את השטרות, שם אותו יפה בתוך הגומי, שם בתיבה, יוצא לצייד. איש צייד, איש שדה. הולך לצוד. צד את החיים, השתמש בהם, מנצל אותם. הם רקע לחייו, הם הבמה שעליה הוא מציג את המשחק של החיים שלו. כמה שיהיו פה יותר אנשים יותר טוב, נפלא. יש לי קהל, זה מגיד הרגיל. עכשיו, אני מחויב לעשות את החשבון מתוכי. אני בכוונה מדבר איתכם בגלוי על כך, כדי שתבינו שאני עובר את זה בתוכי. לא דבר ריקו מכם. הדיאלוג הפנימי הזה, מה קורה לי בשעה שיושבים כאן כל האנשים האלו? מה קורה לי? זו שאלה שמעסיקה אותי. מעסיקה אותי בהבזק מחשבה מהיר בשעה שאני יושב פה. לפעמים בחסדי שמיים, אני לא מצליח לחשוב אפילו על הדבר הזה, כי אני עכשיו עסוק באיזה משהו, אז אני, כן, איך אומרים? אני פועל איזה פעולה מבלי לחשוב. אבל לפעמים בעת השיעור, אני שואל את עצמי, רגע, מה קורה כאן? מה פשר מערכת היחסים המוזרה הזו שמתרחשת פה? זה ענווה? זה גאווה? מה זה? שאלה גדולה. מה פשר ההזדמנות הזו שלנו להתוועד יחדיו? ובמיוחד, שאני נמצא בתפקיד המסוכן, 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 המסוכן הזה. זה תפקיד מאוד פללו עלינו. פללו עלינו. זה לא חמל לשבת פה ולשמוע. בוא נראה אותך יושב כאן. זה לא פשוט. זה סכנה של ממש. זה להיכנס לפרדס. אני יושב כאן במקום הזה, מותקף, כן? מאוים מבפנים. כל מיני כוחות. שבשבילהם זה הזדמנות פז. לעשות רווחים. כן? על חשבון, כן? החולשה המוסרית של בני אדם. מה קורה כאן? ריבון העולמים. האם אני אצליח לקחת את האנרגיות הפלאיות האלה שמתרחשות כאן עכשיו? וזה עוצמות אדירות, תאמין שאני לא יודע מאיפה אני אומר את מה שאני אומר בכלל. לא יודע, אני יושב פה. יושבים פה אנשים מדהימים, נשמות ענקיות. אני פותח את הפה, לא יודע איפה יוצאת המילים. תשאלו אותי אחרי שהוא הולך להגיד מילה אחת. לא יכול להגיד. תשאלו אותי מה אמרתי, לא יודע מה אמרתי בכלל. מה זה? עוצמה אדירה קורית פה, מתרחש פה, יש פה איזה חשמל אינסופי. כן? אני שואל את עצמי, ריבון העולמים, כל הכוחות האלו, לאן זה הולך? לאן זה זורם? לים המלח? לאן זה זורם? סכנה של ממש. רק דרך דוגמה אחת, כל אחד יוכל לתאר את התיאור שלו, שלא, לא ידרוש מאף אחד לבוא וספר את הסיפור הזה, כן? אבל אני מוכן לחשוף טפח מהעולם הפנימי שלי, כדי שתבינו איזה סכנת נפשות מתרחשת כאן. זה מלחמה לחיים ולמוות. ממש מלחמה לחיים, במובן הנפשי, זה מלחמה לחיים ולמוות. אז אני משתדל, אגלה לכם עוד סוד, אז אני משתדל, שכל המעמד הזה לא יהיה מעמד אינטלקטואלי. לשמחתי הרבה, אין לי שכל. אתם לא מאמינים, אין לי שכל. אין לי שכל. יש לי רק הרגשה. לשמחתי הרבה, אם היה לי שכל, הייתה לי הפרדה, חלילה, בין השכל לנפש. ואז הייתי יכול ליפול יותר בגאווה. לשמחתי, אין לי שכל. כל מה שאני אומר זה לא מתוך שכל. אין לי שום... אני לא קראתי ספר אחד עד הסוף, תאמינו לי. כל מה שקורה זה שאני יושב פה מול המילה הזו, ונותן לנפש. הנפש מדברת. לשמחתי הרבה, במצב כזה, יש כנראה, לא יודע, ככה היה תמיד נדמה לי, אולי מישהו יוכיח לי ההפך, יש סיכוי טיפ-טיפה יותר טוב להימלט מגאווה. כי אתה מדבר מבפנים. החיים מדברים מבפנים. יש סיכוי יותר טוב להגיע למעמד של כך נוצרת. כי כבר מעורבים פה כוחות, אתם מבינים את העניין? זה הנקודה. אנשים בעלי שכל הם בסכנה נוראה. בסכנה גדולה ביותר. אני מברך את השם, מתברך כל יום, שאני קשה תפיסה, ואין לי אפשרות להבין סוגיה אחת בגמרא. אני מברך אותו כל יום. זה לא שלא הייתי רוצה להבין. אבל ברוך השם שזה לא קל לי. ברוך השם שאני לא יכול לתת שיעור, בגלל שהכנתי מראי מקומות, והסתכלתי בספרים, ועכשיו אני מתחיל, לא, ברוך השם. מי שיש לו את המעלה הזו, יש לו את הניסיונות שלו. אני יכול להגיד לכם, שהשמחה הקטנה, שמחת העניים שלי, זה בזה שאני לא יודע להרצות ספרים, ולא יודע לפלפל, לא יודע, לא יודע. ואם אתם שומעים את זה בשיעור, זה לא שכל בכלל. זה לא שכל. בכלל לא. השכל זה סך הכל מפרס שנושבת בו איזה רוח? הרוח הנפשית. אני יושב שם מולכם, אני מרגיש כאילו אני מדבר מול אדם אחד. סוס ורוחבו, לא יותר מזה. אין פה 10 אנשים, אין פה 100 אנשים, אין. יש פה בן אדם אחד. בעצם אני לא מדבר איתך, אני מדבר עם עצמי. כן? כך אני מרגיש. דבר מוזר. זה גם סגנון שהוא לא כך מקובל, זה נכון. סגנון של חשבון נפש, סגנון של כאילו המיית הלב, זה לא דבר פשוט, זה אפילו מביך, הייתי אומר. ואם מישהו מכם מובך פה במעמד הזה, אני אבין אותו. אבל זה אני עושה כדי להינצל מגאווה. וגם אז, עדיין, סכנה גדולה. סכנה גדולה. היא אומר, אם אני לא חי את הדבר, אני לא רוצה להיכנס לפה. אני לא רוצה לבוא ולהגיד דברי שכל. כי אם אני אתחיל לשחק עם השכל, הוא יפיל אותי על המקום. על המקום. אבל אני גם לא יכול. כי אם אני אבוא לכם עם שכל, אתה לא תקנו כלום. זה יראה עלוב, ולא מדעי, ולא עמוק. אני מכיר את זה. היו פעם זמנים, לפני הרבה שנים, שהייתי מעביר שיעורים בשכל. מכין שיעורים קוראים לזה. הייתי מכין שיעורים. הייתי מכין. אתה כמובן צריך להכין, כמובן יש פסוקים, צריך לדעת מה אומר הפסוק, להסתכל במקור. להסתכל במקור. פעם הייתי מכין שיעורים. זה היה נורא. זה היה נורא. זה אחד התקופות היותר קשות שלי בחיים. תקופה של הכנת שיעורים. פללתי לקדוש ברוך הוא, שיזכה אותי להגיד דברים מתוך הלב. ואם כבר להגיד דבר חוכמה, רק מתוך הלב. כך אמרתי. הייתה תקופה שפיזיתי כמו סערורי פה במקום הזה. הייתי צריך להיכנס לשיעורים ולהכין אותם. אמרתי, אני לא רוצה ללמד פה יותר. חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, אני מפסיק ללמד. אני הולך לעבוד בחממה עם העגבניות, כן? ביישוב. אני לא יכול ללמד יותר. אני נכנס לשם. מה אני? מי אני בכלל? מתחיל למד, כן? מה אני? מה אני למד שם בכלל? מה אני? זה חכם גדול? הלכתי לרב דוד חי כהן. אמרתי לו את צרתי. הרב, לא יכול להיכנס לשם. לא יכול להיכנס לשם. אתם יודעים מה אמר לי? אל תגיד דברי חוכמה. דבר על עצמך. מאותו יום שאימצתי את העצה שלו, והתפללתי על זה, באותם ימים, חזרתי לישיבה, חזרתי מנוחם מהרב דוד חי. אמרתי לעצמי, אי רצון. מאותו יום, חלפו כבר למעלה מ-10 שנים מאז. לא יודע, ברוך השם. ברוך השם. ריבונו של עולם, אני לא רוצה להגיד לתלמידים שום דבר חוכמה, אני לא חכם יותר מהם. אני רוצה להגיד את מה שאני מרגיש, זה הכל. תן לי את היכולת לזה, כי אחרת אין לי מה לעשות במקום הזה. מי אני שיצצב בקהלם של החכמים שיש כאן? יש מספיק חכמים. זה לא התחום שלי בכלל. בכלל לא התחום. ריבונו של עולם, תן לי לפעול עם היכולת שלי. מי צריך אותי פה בכלל? תמחוק אותי מרשימת השיעורים, שלח אותי, לא יודע לאן. מה אני בכלל עושה פה? תן לי לפעול עם הכוח שלי. אז כל זה אני אמרתי, כדי באמת להראות את הסכנה הגדולה שעורבת בנפש האדם, מצד הגאווה, כאשר הוא עוסק במעמדים של השפעה, מעמדים כאלה ואחרים. ורק תיארתי איזשהו מהלך פנימי נפשי, כדי להסביר את ההבדל בין, כן? את ההבדל בין, 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 בין חוויה פנימית נפשית, לבין השכלה שבאה יותר מצד כישרונות שכליים. שגם לזה יש מעלה, וזה לא הניסיון של כל אחד ואחד. בכל אופן, כן? אפשר להרגיש היטב, כן? עד כמה יכולים להיות הבדלים בעומק הניסיון של הגאווה בין מבנה נפשי כזה, צורת פעולה כזו, לעומת צורת פעולה כזו. כן, כן, כפי שאני חווה את זה לפחות. כן. כן. אבל כמו שאתה אומר, נכון שזה נבנה על ידי לימוד, נכון שזה נבנה על ידי לימוד, אבל כל השכל למה הוא משמש? ללקח נוצרת. אתה מבין מה שקורה? זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אסור לך להשאיר את השכל ככוח שלא מוליד חיים. כי אחרת הוא כבר בבחינת מותרות. זה מה שאמרנו, עושר שמור לבעליו לרעתו. אין לשכל שום תפקיד, חוץ מאשר להורות את דרך החיים, לנפש, לגוף, ללב. ברגע שהשכל לא משמש לזה, הוא נהפך כבר כוח מיותר. וכל מיותר כנטול דמי. אסור לך להחזיק שכל במצב של חוכמה בלבד. אתה חייב להפוך אותו ללב, אחרת הוא יזיק לך. זה אוכל שהוא לא מעוקל. שכל שלא נהפך ללב הוא סכנת נפשות של ממש. הוא סכנה. וידעת היום, בשיבות הלבך. אתה צריך להפוך את החוכמה לחוכמת לב. כן? ונתת לעבדך לב חכם. לב שומע. מניין שהלב חכם. כן? מניין שהלב שומע. כן? הלב צריך לשמוע. הלב צריך להיות חכם. להכניס את כל החוכמה הגדולה אל תוך לב, לצמצם שכינה בין שני בדי הארון. להפוך את הלב לאיזה קור אטומי שמכיל תובנות. אבל לא להשאיר את החוכמה בחוץ. אחרת הוא יהפך לגאווה, הוא יהפך לסירחון, הוא יהפך לביצה תובנית של גאווה. אני לא רואה פתרון אחר. אולי אני טועה. נדמה לי שלא. אולי שגם קראתי את זה בכמה מקומות, אבל כי בכל זאת לא צריך אפילו לקריאה הזו, כדי להבין עד כמה הדבר הזה, כן, מוכח מהחיים עצמם. כן, כן. כל דבר שאני מלמד בשכל, ואין לי שום כיוון לשום דבר, אני מרגיש שאני עצמי, אני כאילו מרגיש שאני עצמי, אבל, קודם כל, בוא נגיד כך, אני חוזר לשאלה לטובת ה... המאזינים, אתה אומר ככה, יוצא מזה שכל חוכמה שהיא לא מוצאת את מקומה בלב או ברצון, היא לא נהפכת לשיח נפשי פנימי, יש חשש שהיא תירקב בתוך הבטן, כמו אוכל שלא מעוקל, שהיא תהפך לגאווה. באופן עקרוני, התשובה היא כן. אבל חייבים להוסיף פה, הוספה מאוד מאוד חשובה. ואם לא נוסיף את זה, אנשים יצאו פה מבולבלים, כן? מבולבלים, נבוכים, ואולי אפילו מדוקאים. והתוספת הזו היא ככה. אין בעיה עם שכל יתר, כל זמן שהוא עושה את דרכו אל הלב, גם אם התהליך נמשך שנים. זה מה שנקרא, לומד על מנת ללמד. מתי הוא ילמד? עוד 20 שנה. אבל על מנת מציל אותך מגב. אתה מבין? זה תוספת מאוד חשובה. מאוד מאוד חשובה. אפשר להרגיש את זה. אפשר להרגיש שכאשר אתה לומד על מנת ללמד, ברגע שאתה כבר סולל את הדרך לחוכמה, את דרך ההמשך של החוכמה, כן? בכוונה הבסיסית שלך, אתה ניצל מגאווה. יצר רע כבר לא יכול להשתמש בזה. אתה יודע למה? כי יצר הרע משתמש רק עם החוכמה שהיא מחוץ לחיים. רק איתה הוא משתמש. אבל חוכמה שכבר נועדה לתפקידה, הוא לא יכול להשתמש בה. לא יכול להשתמש. חוכמה שנועדה לתפקידה, צריך להבין, על מנת ללמד, ללמוד, לשמור, לעשות ולקיים, כל שמונה המדרגות האלו, זה מדרגות שמצילות אותנו מיצר רע. כי אם החוכמה לא עושה את מקומה, אלא לקיים, היצר תופס אותה בדרך, במצב לא מעובד. היא חייבת לעבור את כל הפרוסדור הזה. רק כך היא ניצלת. רק כאשר היא תופסת את מקומה בתוך הלב, היא חוזרת למקורה בקודש, וכולה שמורה מן המזיקים. בכל השלבים הקודמים היא עדיין חיצונית, וממילא היא למרמס השור והחמור. ממילא כבר יצר הרע יכול לטפל בה. הלב זה המקום הפנימי ששם הכל שמור. השכל שאיתו אנחנו משתמשים הוא עדיין חיצוני ביחס ללב. הלב הוא פנימי, שמור, הוא נותן לכל דבר את המקום האמיתי שלו, את תכליתו, במקום ששם נמצאת התכלית, אי אפשר לגעת. זה קודש הקודשים. גן נעול, מעיין חתום, וזה התפקיד שלנו. תפקיד שלנו זה לא בבעלה, אבל תפקיד שלנו זה לקחת את כל התבועה השכלית ולהוביל אותה לאט לאט אל מקומה בתוך לב. אנחנו מתפללים לריבונו של עולם, שבמהלך הזרימה של השכל אל הלב, גם אם התהליך הזה צריך לערוך אצלי 30 שנה, שהיצר הרע לא יציץ בי, ולא יפגע בי, ולא כמו שודד דרכים, יערוב לי בדרך מן השכל אל הלב. צריך להתפלל לזה. שלא יערוב לי שם. דוב עורבו לי, ערי במסתרים. צריך להתפלל לזה. זה הנקודה הכי רגישה, המעבר. כל המסע הזה שהשכל עושה אל הלב, זה המסע המסוכן ביותר. צריך להתפלל לזה. זה המסע מן החיצוניות אל הפנימיות, וזה המסע הכי מסוכן. לשמור את זה עם כוונה נכונה של הלימוד. מדי פעם, כן, סתכל מה שכותב בנפש החיים, כן, רבי חיים וולוז'ין. שצריך לעצור מפעם לפעם בלימוד, ולשאול את עצמי, למה אני לומד? אם אתה לא מעורר את המגמה, את הכוונה הזו, הלימוד יכול להישאר בחוץ. שואלים קטנים מחבלים בקרמים. אז כל האשכולות האלה של החוכמה נרכבים. הם כבר כוח אדיר שנופל ביד היצר, והוא כבר משתמש בו כדי לפתח את העולם שלו. החוכמה הזו אחרי זה משתמשת. כדי לחזק את הכוח החומרי, כדי לבנות מידות מקולקלות. כן? החוכמה הזו, החוכמה עצמה! גאווה, קנאה, כן? ברגע שהחוכמה היא לא משמשת ללב, אז היא משמשת שיקראו לי רבי. או כדי לקנטר ולקפח אחרים בקושיות, כן? כמו המומרים שידעו את השס, כדי לנגח את עם ישראל. יכול להיות שאדם למד חוכמה, כדי להראות שיותר חכם מאחרים בשיעור? אם זה קרה לך, תיזהר. זה מנורה אדומה. זה מאוד מסוכן. אם אתה משתמש בחוכמה כדי להראות את חוכמתך לעומת אחרים, זו בעיה. דרכי תשובה פתוחים תמיד. אבל אם אתה הרגשת התנוצצות כזו לתוכך, שאתה מנסה לנצח אחרים, לא מתוך אהבת האמת ולברר את האמת, אלא מתוך הרצון לתפוס מקום, לא טוב. זה לא מנורה אדומה, זה מדורה אדומה. זה מדורה. כדאי לחשוש לזה. כדאי ממהר ללכת לרופא. זה סימנים לא טובים. סימנים לא טובים. זה דברים של מה בכך? שאנשים עוברים עליהם לסדר היום ככה. אתה מבין? אבל אם תפסתי תנועת נפש כזו, אני צריך לדעת שהמצב הוא לא טוב. מה? זה לא. אתה מבין, נכוונה. נדבר את תחרות על דרך הגבע. תראה על דרך אגב, כן. אתה נשאל משהו מהר? כן. אתה שואל, איך מתחילים בכלל את התנועה הזו מן השכל אל הלב? תשובה פשוטה. לממש אותה, טיפ-טיפה דורש יותר. יותר התבוננות, יותר ריכוז, יותר יישוב הדעת. אבל התשובה היא פשוטה. כשהנשר מביא את הציפור, מביאה את, את האוכל הקן, מה עושים הגוזלים? ראיתם פעם קן כזה של גוזלים רבתנים? זה משהו. איזה ראיתם? מכירים את התמונות האלה? מה? כן? מה זה? ככה כל... ככה פייד, ככה... ראיתם את זה פעם? זה משל נפלא. זה משל נפלא למה שאתה שואל. כשאדם לומד תורה, צריך להתרחש דבר דומה בתוך הנפש. כלומר, צריך להבין שהנפש שלנו היא מלאה חסכונות. היא מלאה רעב וצמאון. אמורה להיות לבחינה של צמאה נפשי. צמאה נפשי זה תחושה בריאה שאדם צמא לקרבת אלוקים. החוכמה סוללת לו את הדרך לקרבת אלוקים. ואז הכוחות עצמאים מתנפלים על המזון הזה. מתנפלים על המזון הזה. עכשיו, מה קורה? מה? יש בנפש רצונות אדירים. רצונות לטוב, לצדק, לקרבת אלוקים. לא, אני מדבר על... הנפש האנושית היא נפש, כן, הנפש היא נקבית באופן כללי. מה זאת אומרת נקבית? היא צריכה השלמה. הנפש לנו מלאה, אמורה להיות, סליחה, מלאה בצמאונות קדושים. אם אני אשאל מישהו מאיתנו, מי מכם מרגיש רצון עז לקרבת אלוקים? יותר מאשר לזכות בלוטו, ויותר מאשר, אני יודע מה, למצוא מקום עבודה, או לא יודע מה, או איזה רצון חיצוני אחר. הרצון לקרבת אלוקים הוא רצון טבעי בנפש האדם. ולא רק הוא. יש המון צמאונות שמקורם הוא בקודש. זו הנפש הנקבית, הנפש האלוקית הנקבית שהיא רוצה קרבה. עכשיו, זו הנשמה שרוצה קרבת אלוקים. אבל הרצון הנשמתי הוא מתבטא ומתגלה דרך המון צמאונות פרטיים. צמאון לענווה, צמאון לצדק, צמאון לחסד, נכון? עכשיו, התורה והחוכמה היא בעצם, הם בעצם מפלסות דרך, נותנות מזון, מדריכות את המידות, איך לבוא לשלמותם. לכן, זו תשובה לשאלתך בעצם. אמרתי שהתשובה היא פשוטה ברמה ההגיונית, ברמה הביצועית, אנחנו צריכים לראות מה לעשות כדי להחזיר את הזיקה בין הנשר לבין גוזליו. בין הכוח המשפיע, שזה החוכמה, לבין הכוח המקבל, שזה הרצונות הקדושים של הנפש. אבל ברמה התיאורטית-שכלית, הדבר הוא מאוד פשוט. נפש האדם אמורה, הבריאה, אמורה להתנפל על החוכמה. בבחינת סס אני על אמרתך, כמוצא שלל רב. כי דוד המלך הוא כל הזמן מחפש, אז הוא מוצא, אתה מבין? זאת אומרת, שדוד המלך נפגש עם מצווה אלוקית, זה בדיוק הברז שמשקה את האדם הצמא. הוא מצא את הברז, כי הוא צמא, הוא מלא צמאון. צמא נפשי לאלוקים, לכל חי. זה מעמד נפשי בריא. אנחנו צריכים לזהות, עכשיו, מה אנחנו נעשה במצבנו אנחנו? אנחנו צריכים לזהות את הרצונות הקדושים שעוד נותרו. אנחנו צריכים לעשות, איך אומרים? אנחנו צריכים לקבץ את הנדחים. בתוך המערכה הנפשית שלנו, אני חייב להודות שחלק מהרצונות הקדושים פשוט, פשוט נחלשו. אנחנו כמעט ולא מרגישים אותם. אנחנו מחפשים אותם, מחפשים את הברית ולא מוצאים. האחות מחפשת את הברית כדי לתת את הזריקה, היא לא מוצאת. איפה הברית? נעלם. הוא שקע מתחת. כן? לפעמים הרצונות הקדושים נעלמים. מי גרם מהם להיעלם? רצונות אחרים. תראו מה שהרב אומר על זה. היי, כדאי שנראה את זה בפנים רגע. זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה מופיע במוסר אביך. יש לרב פסקה. כלומר, רק לא נאבד את הקשר, כלומר, רק לא נאבד את הקשר לסוגיה שלנו פה. אם כן, המהלך הזה, או המסע הזה משכל ללב, הוא מתחיל, הוא מתרחש על בסיס הזיהוי של הרצונות הקדושים שיש בי. אבל אם אני לא אזהה לפחות רצון אחד כזה, החוכמה שאני לומד, אין לה מה לעשות בפנים. אין לה. אז מה היא תעשה? אתה יודע לאן היא תלך? לכוח שמוכן לקבל אותה. ומי מוכן לקבל אותה תמיד? הוא תמיד. יש לך ספר מהחוכמה? תן לי אותה בקשה. יש לי הרבה מה לעשות איתה. אני רוצה לקחת אותה כדי למלות את הרצונות הנמוכים, השפלים. הרצונות האלו גם הם הב-הב. גם הם דורשים כל הזמן מזונות. וחוכמה זה אחד המזונות היותר נפלאים של יצר רע. מה שהוא עושה עם החוכמה זה לא יומן. תחשוב את זה קצת. אז כדי שנוכל לתעל את החוכמה למקומות הרצויים, אנחנו חייבים להגביר את הצימונות הקדושים, לא פחות מהרצונות השפלים. זה הנקודה. ולהיזהר מאוד לא להגביר את הרצונות השפלים. כן? להיזהר מאוד לא להרבות גירויים חיצוניים, כי הגירויים האלה גורמים לרצונות השפלים להתחזק. כן? גורמים להם להתחזק. אז זה בעיה. נכון? הוא אומר ככה, תראו מה שהוא אומר כאן, אני רק רוצה רק לקרוא. על כן חייב מאוד האדם להיזהר שלא יימשך אחר רצון עצמו מהנאות הגוף, ממאכל ומשתה, וכיוצא באלה. כי יוטבע בו טבע החומרי עד שלא ירגיש בעצמו, בעצמותו, שהדברים האמיתיים הקדושים חסרים לו. לא חסר לי. לא חסר לי בית מקדש. מישהו מודאג יותר מדי מזה שאין בית מקדש? מישהו מקדש מודאג מזה שמשיח לא הגיע? יש דברים יותר... יש דברים שהם על סדר היום, הם קודמים. דווקא חיים לא רע. דווקא לא רע. מבצעים ממשיכים חצי מחיר. מכוניות באשראי אפשר לקנות. בכלל חיים לא רע. אתה יודע, איזה כיף זה לשבת עם חברים כאלו, לדבר, לשוחח. מה חסר לי עם חברים כאלו? מה, אני צריך נביאים בכלל? מה אני צריך? שום דבר. אני בא לישיבה פה עם בוקר ועד ערב. אני רואה את עולמי בחיי. מבסוט לסוף. אני צריך בית מקדש? עושים ישיבה כזו, מסגנים, שיעורים, חברים נפלאים, מבקשי השם. אני צריך בכלל בית מקדש? לא צריך. מי זה עומד אחר כותלנו? שימשיך להיות אחר הכותל. זה בעיה. תבין את זה בעיה, אני בכוונה אומר את זה, זה בעיה. איפה התשוקה? איפה לא אתן שינה לעיניי? דוד המלך! על זה שלא נבנה הבית. הוא לא יכול לישון. יש פה מישהו שלא ישן בלילה? בגלל שבית המקדש לא בנוי? לא, בגלל ארוחה שהוא אכל בעשר, אני יודע איזה סטייק, אז הוא לא ישן בגלל זה. אבל בגלל שבית המקדש? לא. אני יודע איזה שינוי הורמונלי, אם חלנו בגוף, אני יודע מה. לא יודע, בגלל זה הוא לא ישן. אבל בגלל שבית המקדש לא בנוי, לא מצינו, הוא בדעלמה. לא במצב כזה. אז צריך להיזהר מאוד, שלא יוטבע בטבע החומרי, עד שלא ירגיש שהדברים האמיתיים הקדושים חסרים לו. ואם הדברים הקדושים יהיו חסרים לו, טוב, משאיר את זה. בוא, כאן זה עניין, הוא מושך את זה לכיוון של התפילה, אבל נעזוב. זה הנקודה. אם כן, נחזור על זה שוב, כשאנחנו באים ללמוד תורה, אנחנו צריכים לברר קודם כל, לפני הלימוד, למי נצרך את החוכמה הזו. הגוזלים הרעבים בתוכי. להרגיש אותם, להכיר אותם, לזהות אותם. אני רוצה ללמוד חוכמה כדי ליישר את מידותיי, כדי לעורר את ליבי לאהבת השם, לאהבת הטוב והצדק. שזה אני בא ללמוד תורה. תסתכלו על התפילה של רבנו יונה. מישהו מכיר את התפילה של רבנו יונה לפני לימוד תורה? אבל יש הרבה תפילות. נקודת תפילות, יש תפילות נפלאות לפני לימוד תורה. כדאי לקחת תפילה אחת שמרכזת בתוכה את התכלית של לימוד תורה. כן? רבנו יונה, הרני בא ללמוד תורה, כדי שמתוכה יתגלו לי מידותיך הקדושות, ואזכה לעלות אור בתוך נפשי וללכת בדרכיך. יש שם תפילה שלמה שעניינה, זה בדיוק הנושא שאנחנו מדברים פה כרגע. תפילה יוצאת מגדר רגיל, מאוד מכוונת לעניין הזה, רבנו יונה. גם בליקוטי תפילות, יש כמה וכמה תפילות שראיתי בשנים האחרונות מאוד יפות, צריך לבחור את זה לפי הצורך, אבל לחפש תפילה כזו שתהיה אפילו בתוך הספר, כן? לעשות בכל ספר וספר שאדם למד בו, לפני הלימוד, קודם כל, להגיד את התפילה הזו. שיהיה פוקוס, שיהיה קשר עין עם התכלית של לימוד. כך אפשר. מה? זה, אני לא זוכר את השם של הספר, אבל זה ספר של תפילות של גדולי ישראל. תפילות. תפילת הראש, תפילת רבן יונה, לא זוכר אני קרסה, אולי מי שמכיר את הספר הזה, מקבץ בתוכו כמה תפילות של גדולי ישראל. בעניינים שונים, אחד מהם זה לימוד התורה. כן. מישהו מכיר את תפילת השווא של רבן יונה לפני האוכל? לפני שאדם אוכל? מישהו ראה את התפילה הזו? לא. זה נמצא באותו ספר. כן.
כן. האם מה ששאנחנו רואים במציאות הזו נקלט אצלנו באיזשהו מקום של גאווה, ואז כאילו מתוך עצמנו, דווקא מתוך המחשבה הזאת, נוצר זה שהבורא אומר לחשוב, כאילו תרגיש את זה, כאילו מה שאתה עושה הרבה משהו עד שתבין את הדבר הזה של ה...
למה שאל?
כל דבר קטן שאני אומר בעצם, כל דבר קטן שאני אגיד, שבעצם אין לי באמת תפיסה, והדרך שאני אומר אותו היא באה מאיזה מקום קטן של גאווה.
בסדר.
אחרי זה במשך החיים אני אעבור את ההתנסות הזאת שאני צריך להוכיח את הדברים שאמרתי, אני צריך לעמוד במילה שלי.
יופי, יופי.
עכשיו, לאור מה שאמרת עכשיו, שיש את הרצונות הקדושים, אני שואל בעצם האם דברים שאנחנו פרוטים במציאות, הם חושבים גם לפני בכל מקום, גם במקום של גאווה, וברגע שהם מופרים אצלי, יוצאים מהפך לתנות קדושים, אז היא כבר דרך נכונה?
התשובה היא כן, בפשטות. אתה מדבר על מצב, אתה אומר פה דבר פשוט ונכון, אתה אומר, על פי רוב, אנשים חווים את המציאות, או קולטים את המציאות, כן? על דרך של גאווה. למדתי דבר מסוים, התעשרתי, כן? וכולי. נכון. אבל לאט לאט, ככל שמתפתחים הרצונות הקדושים בנפש האדם, אז באמת זה נלקח למקום של ענווה. זה נלקח למקום של ענווה. כן? למה זה, אגב, למה זה הופך לענווה? תשימו לב. למה האדם חכם, כן, שלוקח ללב את הדברים, לוקח לרצונות הקדושים, למה לא יכולה להתפתח גאווה? למה לא יכולה להתפתח גאווה במצב כזה? אם מדובר פה על יחס של נשר וגוזלים, כן? שהחוכמה היא מזינה את החסרונות. למה לא יכולה? אמרתי את התשובה, אמרתי את התשובה. כן? למה לא יכולה להתפתח גאווה? מה? הוא מרגיש את החוסר. ההרגשה הדומיננטית זה החוסר. זה פשוט החוסר. החוסר הוא כל כך עמוק. אני מרגיש שהנפש היסודית שלי, כן? בעצם הבריאה האישית הפרטית שלי, מצד הבריאה שלה אני מלא חסרונות. החוכמה היא באה מלמעלה. הנשמה שיש בתוכי היא לא ממני. החוויה הפרטית שלי האינדיבידואלית היא בעצם מתחילה ונגמרת בחסרון אחד גדול. זה הנקודה. אז חוויית היסוד זה החסרון. החוכמה היא באה לי בכלל למקום אחר. כן? תשימו לב, הרי לא לומדים חוכמה בקלות. כל מי שלמד פה פעם ברצינות והשיג דבר חוכמה מן התורה, הוא יודע שזה רק אחרי הרבה עמל. פתאום נופלת מחשבה לתוך הראש. מאיפה זה בא? חוויית החוכמה היא חוויה של קבלה מלמעלה. החוכמה שאנחנו קוראים לו חוכמה באמת, זה משהו מלמעלה. אדם יגיע, ואופ, נופל לו בפנים. הנשמה, שהיא כוח אדיר פנימי, היא לא מאיתנו. מי מעלה על דעתו בכלל? מי בכלל מתגאה בנשמתו? זה לא קיים. אבל מה שאדם ידע שיש לו נשמה בכלל. אבל גם שהוא יודע, ודאי שהוא לא מתגאה בה. אז מה נותר לנו להתגאות במרכאות? במציאות הפיזית שלנו? אז, המציאות הפיזית? מאין באת? לאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד? ואין אדם בא לידי גאווה אם הוא חושב על הדברים לדחת. מאיפה באת? מטיפה זרוחה. לאן אתה הולך? למקום רימה ותולעה. כבר לא צריך לשאול מה יש באמצע. כי אם זו התחלה וזה הסוף, אז הסנדוויץ' הזה הוא לא סימפטי, לא הייתי אוכל אותו אף פעם. אז מה כבר נשאר? מה כבר נשאר? מה נשאר? אני יוציא פה איזה ספר, תגיד לי בעל פה איזה משנה אחת. נו, ואם אתה יודע משנה אחת כצורתה, אתה מבין מה כתוב בה? אתה יודע מה אמר ברטנורה? אתה מסוגל לחזור לדברי קהתי בעל פה? ואם גם אתה מסוגל לחזור לדברי קהתי? זה בגלל שלמדת את זה היום. בוא נשאל אותך מחר, נראה אם אתה זוכר. כבר שכחת מזמן. מה אתה מתגאה? כן.
אבל אתה מתגאה לגבי פנים אחרות. מה אין באת? מתגאה כבוד. מה אתה הולך נגד
אבל שם כתוב זה, כן, מאין באת מטיפה סרוחה.
מה?
מטיפה סרוחה כתוב.
זה הפשוטו של מקרא.
צריך תבות.
כן.
ואי אתה בא לידי חטא. כן, יש עוד שאלות? כן. כן.
בעצם על ידי ה...
כל רם רק, שישמעו.
על ידי החיזוק של הרצונות הקדושים, הם ידעו להבחין גם בין החוכמות, או שאנחנו לפני שאנחנו מכניסים, אנחנו צריכים לדעת להבחין בין איזה חוכמות להחליט בכלל את התהליך הזה בין השכל לרגש. לא כל דבר אנחנו צריכים לשים, אנחנו נכניס כל חוכמה,
זה
יש תהליך
הרסני. אז קודם כל, באמת, הנה למשל, תשימו לב. אברהם אבינו, הוא זיהה את החוכמות באמצעות שני כליותיו. שני כליותיו נעשו לו כשני רבנים. זאת אומרת, אדם שהוא בעל יושר פנימי וצימונות קדושים, הצימאון עצמו חושף את המילוי. ואז האדם, הצימאון מדריך אותו, כן? אל מקור המים. אבל יש גבול כמה זה אפשרי. הגילוי צריך לבוא מצד הבורא. אנחנו רואים אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא קיים את כל התורה כולה לפני שניתנה. שואלת הגמרא, והרי לא היה לו רב, ואב לא לימדו, מי זה היה אבא שלו? עובד עבודה זרה. אלא שני כליותיו נעשו לו כשני רבנים, והיו נובעות ומלמדות אותו תורה. זאת אומרת, אברהם אבינו השיג את התורה מתוך היושר הפנימי, מתוך הצימאון הפנימי. הצימאון הפנימי הוביל אותו לאזורי המראה של החוכמה. בנעוד דשא ירביצני. אחרי שהוא התקרב למראה, נגלה לו הקדוש ברוך הוא וגילה לו מידה יתרה של חוכמה עילאית. זה כבר נבואה. מעבר מפילוסוף לנביא. מיושר הלב, ממוסר טבעי, למוסר של תורה. מדרך ארץ לתורה. אז באמת, היושר הפנימי מוביל אותנו למסקנות חשובות בחיים, להרבה חוכמות. הרבה מספרי החוכמה התפתחו על בסיס של יושר פנימי. הרבה ספרים התפתחו על בסיס של יושר פנימי, של חיפוש האמת מבפנים. נכתבו דברים מאוד יפים. באמת, נכתבו דברים מאוד יפים. אבל אין בזה די. הקדוש ברוך הוא צריך לתת את החותמת שלו על החוכמות האלו. וכל החוכמות האלה צריכות לחזור ולהינתן בתור תורה. וירד השם על הר סיני. ואז הצימונות באות לידי, כן, רוויה מוחלטת. אבל אין רוויה בחוכמות שמתפתחות מכוח הצימאון, כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. הצמא לא יכול להרוות את עצמו לבד. כן? הצימאון צריך להביא לתפילה. ריבונו של עולם, הצימאון מביא אותי למראה מסוים, מראה טבעי. אני אוכל קצת עשבים, אני מרגיש טוב, שם צריך להגיד לריבונו של עולם, תגלה לי את מה שמרווה את נפשי באמת. כי נפשי, או הצמאונות שבנפשי, מקורם הוא בנשמה. אז אני צריך מזון שהוא הרבה יותר עליון. צריך מזון הרבה יותר עליון. אז חלק מן החוכמות מתפתחות מתוך יושר פנימי. אבל כשהיושר הפנימי עדיין לא מצוי בנו, ונפשנו עדיין רדומה, אנחנו צריכים ללמוד רק את החוכמות שיש להם חותמת הכשר של חכמי ישראל. חכמי תורה שבעל פה. עכשיו, מתוך לימוד החוכמות האלה, מה יקרה? החוכמות האלה שאנחנו לומדים אותן, אנחנו נתחיל להרגיש שיש חוכמות שמעוררות אצלנו צמאונות, סימן שזה החוכמה שאני צריך. כן? תורה שבעל פה. שכל אחד יש לו את האות שלו בתורה. כן? אני מתחיל ללמוד כל מיני ספרים, אני רואה שהנפש שלי מגיבה. אני מתחיל לשמוע פולסים פנימיים, הנפש מתחילה להגיב. יש לה צמאון. מתוך האוכל, בא התיאבון. הנפש מתחילה להתאבות. איך הוא כותב שם הרב? אחרי כמה ימים של לימוד ירגיש את הרעב. כן? אחרי כמה ימים של לימוד יתחיל להרגיש את הרעב. עד אז לא מרגיש רעב בכלל. ליבו מטומטם. פשוט לב מטומטם ואטום. הוא לא מרגיש רעב לשום דבר. רק שיתחיל לעבוד וללמוד, כמו הרעב כמה ימים, שעל ידי ריח המאכל, זה משל לתחילת לימוד, ריח המאכל, הוא מתקרב לאוכל, מתחיל ללמוד, מתחזק אצלו הרעבון. אתה מתחיל ללמוד תורה. דברי התורה נוקשים, מתחילים לנקוש על דלת הנפש, והרצונות החבויים אבל לא קבועים, מתחילים להתעורר. יש פה בקרבה בן אדם. זה כמו מישהו נמצא מתחת להריסות, אבל הוא כבר מזמן הפסיק לזעוק, למה? כי אין אף אחד בחוץ. פתאום, אדם מתחיל ללמוד, פתאום הרצונות האלה מרגישים ש... איך אומרים? מתחיל ליפול אחרי שנות בצורת, פתאום מתחיל גשם. מתחיל... האדמה מרגישה גשם. אז היא נפתחת לקראת הגשם. נפתחת לקראת הגשם. כך אותו דבר הנפש. יש גרעינים, צמאונות רדומים שנמצאים בבטן האדמה, ושכאשר מופיע המצב של יערוף כמטר לקחי, אדם לומד תורה... והגשם הזה יורד על הנפש, ככל שאדם מעמיק יותר בלימוד, הוא דופק על דלתי הנפש, אז הרצונות האלה מתעוררים. ומתחילה תביעה נפשית חזקה לאמת, לצדק, לקרבת אלוקים, לאידיאליזם, כתוצאה מהלימוד. מתחיל רעב מאוד מאוד חזק. מתחילה להתפתח זיקה בין הנפש לבין הלימוד. מתחילה להתפתח זיקה. פה כמובן צריך לזכור ולהתבונן בתהליך החדש שמתפתח, כן? כאשר אדם לומד תורה, מתחילים להתעורר צמאונות, זה לא תמיד מתחבר מיד ביחד. כי יש כוחות באמצע, יש מידות רעות, יש כל מיני דברים שליליים שמפריע לחיבור. על זה הרב מדבר כאן. הרב מדבר על זה כאן. אבל מתחיל להתפתח רעב. יש כבר תקשורת. החוכמה מתקשרת עם הנפש. נוצר כבר מגע. נוצר מגע. האמא והבן גילו זה את זה. אמנם עדיין השובים נמצאים באמצע, אבל אמא רואה את הבן. היא רואה אותו. והבן עושה לו ככה. והאמא עושה לו ככה. מתחיל להיווצר איזה קשר. פעימות לב חזקות, התרגשות פנימית אדירה, צמאונות מתחילים להתפתח, כל אחד מכיר את זה פה. מתוך לימוד תורה מה קורה לו, מה עובר עליהם. איזה ערגה פנימית מתחילה להתפתח. מבחינה זו צריך לעשות וידוי עריגה בכל יום. כן? מבחינה זו. לבדות שאכן, מה יתעורר בי היום? מה יתעורר בי היום? איזה זיק ולו הקטן ביותר של איזה צמאון, איזה רעב שלא חשתי אותו אתמול. מה קרה בי היום? חשוב, צורך העניין. אז זה, כן? שני הדרכים. יושר פנימי שבורר לו את החוכמות, כן? או חוכמות שמעוררים את היושר הפנימי או את הצימון הפנימי. שני דרכים. כן. מה זה?
יש אנשים שאינם כליה.
אין למה?
כליה.
כליה?
כן.
חסרון כליה זה לא מפריע. זה לא מפריע לזה. חסרון כליה הוא לא מפריע לבינה או לכוח העצה. כן? זה לא מפריע לכוח העצה. כוח העצה הוא לא נוצר בכליה. הכליה זה דוגמה, כן? זה דבר מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת, היינו אומרים, כיוון שאמרו לנו חכמים, שני כליותיו נסנו כשני רבנים. אז מי שאינו כליה, חסר לו כוח העצה? לא, למה? זה בדיוק כמו שתגיד, שאם אין לה עץ ענפים, אז אין לו שורש. זה לא נכון. גם שאין ענפים, השורש עדיין קיים. בעצם העובדה שיש שורש, זה דבר שיכול להנביע הרבה הרבה כוחות.
וגם כתוב, יותר שתי כליות, אחד מעצת טוב ואחד מעצת רע.
בכל לבבך. כן. בכל לבבך. שני יצרים. כן.
יש עוד גדל, זה נורא. כן, הוא
אמר שלימוד תורה בסופו של דבר עוזר לעלות על הצימנות וגם לתקן את העמידות. כן,
קשור
למחן לשם גדול,
גם
לתקון
עמידות.
יש יודעים
מה ללמוד, או שלא
משנה
מה לומדים, כל דבר
מתקן. אבל שוב, אם אדם לא יודע, כן, אם אדם ממש ממש לא יודע. קודם כל צריך להבין למה אדם בא לבית המדרש בכלל. אם אדם בא לבית המדרש, אז זה כבר מעיד שיש בו איזה צימאון. הצימאון הזה הוא כבר יוצר מיקוד מסוים. אנחנו רואים שרוב בני אדם שמגיעים לכאן, פחות או יותר, יודעים מה הם רוצים ללמוד באופן כללי. אני רוצה מחשבה, אמונה, אני רוצה מוסר. יש כאלה שבאים ואומרים, אני רוצה גמרא. הנפש שלהם יש לה צמאון דווקא להתחכך עם מחל החוכמה של תורה שבעל פה. יש נפשות כאלה, הם רוצים גמרא. ועל תשובה, חזר בתשובה לפני, כמה? 20 שניות. הוא רוצה גמרא? באמת. זה דבר מעניין, אנחנו בודקים. מאיפה זה בא? לפעמים זה בא מקום מאוד אמיתי. וכדאי, לפתוח לו פתח של תלמוד. דווקא דרך זה, הוא גם יגיע לאמונה ומוסר. יכול להיות, כן? אז איזה עובדה שהגענו לפה, זה כמה שאנחנו מחפשים משהו. למה, מה איבדת פה? יש משהו ש... כן? רואי כל צמא, לכו למים. אז קודם כל יש פה מיקוד. מה שנותר זה רק לפקס קצת יותר. וזה נעשה באמצעות אומדנה והשערה. לוקחים ספרים ומתחילים לבדוק. פותחים, אורחות צדיקים. תתחיל ללמד, מה אתה אומר? לא בשבילי. טוב, בוא נעבור עליו. אורחות, הרב קוף. וואי, איזה שירה, איזה יופי. גם זה מוסר. אבל זה מוסר בצורה שירית, וזה מוסר בצורה שרירית. כן, מוסר ככה, דופק טוב. אז הוא יותר בצורה שירית רוצה את המוסר. יופי, אני רושם לי בפנקה של הרופא, מתאים למזון כזה וכזה. פרד! נחמד? נחמד הסיפור. אה?
הגמרא
היא
מוסר?
שאלה? הגמרא היא ספוגה, כן? כל הגמרא היא ספוגה בשפה מוסרית, משפטית, אדירה, כן? הופעת דבר השם. דרך כל הנימים והעורקים, זה לא יומן כי סופר מה זה גמרא. משפט האלוקים הופיע דרך הבירורים של הדעות השונות, חודר בעומק המציאות. זה... גמרא זה מלא, מלא. כן. לא אגדות השעס, הוא מדבר אפילו על לימוד, אתה אומר על לימוד ההלכה, ודאי וודאי שבאגדות השעס יש מלא מוסר, אבל אפילו בלימוד ההלכה, כן, מה זה אפילו בלימוד ההלכה? זה אין סוף של מוסר, זה המעברים הדקים, הדקים, לימוד מראה זה המעברים הדקים, הנימים, הדקים ביותר שדרכם עובר הצדק האלוקי, כן? כשאדם מסיק מסקנה, פוסק הלכה, זאת אומרת שהרצון האלוקי עשה את כל המהלך, משמיים לארץ. ומי בנה לו את העורקים, את המעברים? אתה. ישבת ולמד. זה דבר מדהים. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכה. כן? בתוכה. עשו לי משכן ושכנתי בתוכה. כן? לימוד גמרא זה לעשות משכן. זה לגלות את ערוצי ההתגלות של הרצון האלוקי. זה דבר מופלא. מי שלומד גמרא על הדרך הזו, אין סוף להתעלות שלו במהלך היום. כן? כל יום זה עונג אינסופי, כדי כך שבחורים צעירים אומרים לה, אני לא רוצה לחזור הביתה. מה, אני אשב עם אשתי ופטפט איתה על מה שעבר עליה משך היום? אני רוצה ללמוד עם החברו אותה עוד דף, כך הוא אומר לי. אני אומר את זה כמובן באירוניה. אוי ובוי, ככה לא מדברים. כי אם אתה חוזר הביתה וככה אתה מדבר, סימן שכל הגמרא שלך בשבת לא. נעצור כאן.